כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אזהרה, המשחק הינו תרופה. כתבתו של עמית קלינג מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020. הוקלץ על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. איך קוראים לתרופה נטולת כימיקלים ותופעות לוואי שהיא גם חוויה כיפית? החודש אישר לראשונה ה-FDA משחק מחשב כתרופה לטיפול בהפרעת קשב, לאחר שעבר את כל המבדקים הנדרשים מתרופה רגילה. בקרוב ישווקו גם משחקים לטיפול בהתקפי חרדה, פוסט-טראומה ואפילו אלצהיימר. הצצה לעולם שבו תקבלו מרשם לפורטנייט במקום ריטלין. משחק המרוצים הצבעוני Endeavor RX נולד בחלום. השנה הייתה 2008, ואדם גזלי, יזם, גיימר ודוקטור למדעי המוח, חיפש דרך להפעיל מערכות קוגניטיביות של חולי אלצהיימר כדי לשפר את מהירות התגובה, הקואורדינציה והזיכרון שלהם. ואז לילה אחד, אחרי כמה חודשים של מחשבות שנתקעו במבוי סתום, הוא חלם על משחק מרוצים עם דמויות חייזריות וצבעים פסיכדליים. התעוררתי ופשוט התחלתי לצייר את הסקיצות, הוא מספר בשיחת וידאו מסן פרנסיסקו. 12 שנים אחר כך, הסקיצות הבשילו לכדי הישג חסר תקדים שיוצא בימים אלה לחנויות, Endeavor RX. משחק שמיועד לילדים בני 8 עד 12 עם הפרעת קשב וריכוז, שהוא גם משחק המחשב הראשון בהיסטוריה שאושר כתרופה בידי ה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי. במחקר שביצעה אקילי, מפתחת המשחק, כשליש מהילדים הנבחנים הראו שיפור משמעותי ביכולת הריכוז לאחר ששיחקו במשך חודש במשחק הפשוט, שבו עליהם לאסוף חפצים ולהתחמק ממכשולים. נשמע אלמנטרי, אבל זה בדיוק סוג הריכוז שעליו צריך לעבוד בהפרעת קשב. והכי חשוב, למשחק, כפי שהיה ניתן לצפות מתרופה וירטואלית, כמעט אין תוצאות לוואי, בטח בהשוואה לתרופות קונבנציונליות. עבור ה-FDA מדובר לא רק בהחלטה תקדימית, אלא גם בהצהרת כוונות. Endeavor RX מהווה אפשרות לא תרופתית לשיפור סימפטומים הקשורים בהפרעת קשב וריכוז בילדים, והוא מהווה דוגמה חשובה בתחום המתפתח של תרופה דיגיטלית, אמר ג'פרי שורן, מנהל מרכז ה-FDA למכשור רפואי. מבחינה טכנית, המשחק שייך לקטגוריה של מכשור רפואי. הוא אמר זאת בהצהרה שפרסם לפני כשבועיים. ה-FDA מחויב לספק נתיבים רגולטוריים שיספקו למטופלים גישה מהירה לתרפיה דיגיטלית בטוחה ואפקטיבית. זה כמו מאמן כושר. גזלי, בן 51, הוא גיימר מגיל צעיר. בן דור האטארי, כפי שהוא מכנה זאת, שנהג בילדותו לפרוץ למשחקים כדי להוסיף לעצמו יותר נקודות. אבל עד שלב יחסית מתקדם בקריירה, הוא לא שער שימצא את עצמו מפתח משחק מחשב. הוא למד ביוכימיה ב-SUNY, State University of New York, ואז רפואה בבית הספר היוקרתי של בית החולים מאוט סיני. במשך כל התקופות הללו, הוא לא הפסיק לשחק. רק שהייתי סטאז'ר ולא היה לי זמן. ותמיד חיפש פרויקטים שיפגישו את עולם חקר המוח עם מדיה ובידור. אחד הפרויקטים שהביאו לו פרסום ארצי לפני כעשור, היה שיתוף פעולה עם מיקי הארט, המתופף האגדי של הגרייטפול דד, השניים פיתחו מערכת שהקרינה וידאו ארט מבוסס על אותות המוח של הארט בזמן שהוא ניגן לייב בהופעות. ובכל זאת, האהבה לגיימינג נותרה בעיקר תחביב. ואז ב-2008 הגיעה ההערה. הייתי ממש מתוסכל מהתלות שלנו בכדורים, במולקולות. רציתי לתקן את המוח, והגישה הקיימת לא הייתה מועילה מספיק, מספר גזלי. בעקבות המחשבה הזאת הוא החליט לנסות ולהקים את חברת הגיימינג אקילי, לצד המעבדה למחקר נוירולוגי שניהל באוניברסיטת סן פרנסיסקו. במהלך 12 השנים שחלפו מאז פיתחה החברה משחקים טיפוליים שונים, ובהם NeuroRacer, שנועד לסייע למבוגרים עם דמנציה, אבל הגביע הקדוש היה ה-FDA. הניסיון לטפל בילדים עם הפרעות קשב באמצעות משחק מחשב עשוי להישמע כניסיון לפנות קודם כל לליבם של הילדים, קצת כמו משחקי הלומדה שהותקנו בהמוניהם בבתי הספר בתחילת שנות ה-90. אבל Endeavor RX הוא הרבה יותר מזה. אנחנו מודעים זה אלפי שנים לכך שחוויות משפיעות על המוח, מסביר גזלי. מיינדפולנס, חינוך, פסיכותרפיה. רציתי ליצור חוויה שתגרום למשתמש להגיב באופן אדפטיבי לאתגרים סביבתיים. בהתחלה הוא כלל לא חשב על גיימינג, לפחות לא במובן שבו אנחנו מדברים על משחקים. הוא ניסה לגרות מערכות קוגניטיביות מסוימות במוח כדי לשפר את הריכוז והזיכרון של המשתמשים באמצעות כל מיני ניסויים וירטואליים פשטניים, מהסוג שהסטודנטים בקושי מוכנים לעשות תמורת כסף. ללחוץ על כפתור, להתאים צבע וכיוצא בזה. אבל מהר מאוד הוא הבין שגם אם יצליח לפתח כלי כזה, האתגר העיקרי יהיה לגרום לאנשים להשתמש בו למשך חצי שעה, שעה, ביום, כל יום, למשך תקופה. ואז זה יקעה בו. איך גורמים לאנשים לשבת מול תוכנה חצי שעה ביום? רגע, יש כבר אנשים שעושים זאת 10 שעות ביום ועוד מרצונם החופשי. קוראים להם גיימרים. כל מה שנותר לעשות היה לקחת את הכלי ולבנות סביבו משחק. רצוי שגם יהיה כיפי. למה בעצם החוויה צריכה להיות אינטראקטיבית כדי לעבוד? ברמת העיקרון אפשר להשיג תוצאות כאלה גם עם סרטון, לא? החוויה ממש לא חייבת להיות אינטראקטיבית. יש מספיק דברים במוח שיכולים לקרות לנו רק מצפייה במשהו. הפרעה פוסט-טראומטית, PTSD למשל, נגרמת מכך שראית משהו טרגי. אבל אני התעניינתי בחוויה אינטראקטיבית כי רציתי לבנות משחק שיפעל בלולאה סגורה, כלומר, כזה שבו האתגר והפרס מתאימים את עצמם למצב שלך. אם במשחק רגיל האתגר משתנה לפי רמת הקושי שבחרת, אני רציתי לפתח משחק שיהפך לקשה יותר ככל שתהיה מדויק יותר בביצוע המשימות. בדיוק מספיק כדי לאתגר אותך ולא לשעמם אותך. החזון הוא שהמעבד במחשב והמעבד בין האוזניים שלך יהיו לאחד. תופעת לוואי אחת שכן צוינה רשמית במחקר של גזלי היא תסכול. המשחק תמיד דוחף אותך, אומר גזלי. הוא לא מעיף אותך מהמסילה כך שלא תוותר, אבל הוא כמו מאמן כושר טוב שתמיד רוצה שתתאמץ. יש ילדים שלא נהנים מאתגרים כאלה ומתוסכלים מהם, והם גם בדרך כלל ילדים שלא ייהנו מאתגרים במשחקי מחשב רגילים, ויש גם כאלה שבשבילם זה לא מספיק קשה. אתם מבהירים לשחקן שהמשחק מתאים לו תמידית את רמת הקושי? אנחנו לא מסתירים את זה, אבל זה גם לא משהו ממש מובהק. אני לא חושב שזה פחות אפקטיבי אם אתה יודע מזה. אבל מצד שני, יש גבול לכמה מידע אתה יכול לתת ועדיין לשמור על הכיף. ניסוי במשחק פלסיבו. נשמע אבסורדי לחשוב על כיף כשמדברים על תרופה ניסיונית, אבל זה בדיוק המצב ומוטב שנתחיל להתרגל אליו. גיימינג הוא ענף בשינוי תמידי. יש שתי אפשרויות, שההבדל ביניהן הוא בעיקר סמנטי. או שההגדרה שלנו למשחקים תתרחב, או שנמצא קטגוריה חדשה לדבר באמצעותה על כלים דיגיטליים אינטראקטיביים, בלי להצטרך לכתוב כל פעם כלים דיגיטליים אינטראקטיביים. המזל של גזלה היה שהגיע עם המוצר שלו ל-FDA, בדיוק כאשר התפיסה הרחבה על משחקים ומה שאפשר לעשות איתם נמצאת בתהליכים של שינוי מהיר. הדרך לשם הייתה ארוכה. 7 שנים של ניסויים קליניים בהשתתפות יותר מ-600 ילדים, אבל מרגע שהם רצו לתת למשחק שלהם מעמד רשמי של טיפול, לא הייתה להם דרך אחרת אלא להעביר אותו בכל הצינורות הבירוקרטיים של הארגון. העמדה הרשמית של ה-FDA היא שהם מאמצים בחום טכנולוגיות דיגיטליות ושהם רואים בהן נתיב שמעוניינים לצעוד בו, אומר גזלה. אבל המציאות היא שאתה לא מתמודד עם תהליך קבלת החלטות שמבוסס על הוראות שיורדות במדויק מלמעלה. אתה מתעסק עם בני אדם. חוקרים, מדענים, פקידים, מבקרים, ולכולם יש דעות שונות ולא כולם מבינים או סומכים על הרעיון שלנו. בסופו של דבר, מה שעבד לנו הכי טוב, הייתה ההחלטה לא להתווכח על הפילוסופיה של מה משחקים יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות, אלא פשוט לערוך ניסויים ולתת לנתונים לדבר בעד עצמם. במקום לנהל דיאלוג עם אנשים רחוקים מהתעשייה, שרבים מהם הם גם סקפטיים לגביה, הוא פשוט התחפר במעבדה שלו. יצרנו תנאי ניסוי למשחק בדיוק כמו שהיינו עושים תנאי ניסוי לתרופה, אפילו עם משחק פלסיבו. ובכל פעם ששאלו אותנו, פשוט חזרנו לדאטה ואמרנו, תשכחו רגע ממה שזה, תסתכלו על התוצאות, על תופעות הלוואי ועל הצורך שזה ממלא. וזה עבד. מדובר באבן דרך משמעותית בתהליכים שמתרחשים קרוב לעשור. כבר ב-2011 החברה Brain Plasticity ניסתה לקבל אישור מה-FDA למשחק שהיה אמור לטפל בזיכרון וקשב של סכיזופרנים. וב-2015, אקילי ניסתה לאשר גרסה מוקדמת יותר של Endeavor RX, במקביל לניסיון דומה של Poset, מתחרה שלה מסן פרנסיסקו. שתיהן סורבו בטענה כי הן לא יכולות להוכיח שההשפעה של המשחק נמשכת בשאר השעות ביומו של הגיימר. כלומר, לא מספיק לשפר את הריכוז של השחקן בזמן שהוא משחק, התרופה צריכה להשפיע גם על תפקודו בשאר היממה. קשה לדעת אם בחמש השנים שחלפו מאז אקילי דייקו את המשחק שלהם, או את מהלך הניסוי שלהם, או שפשוט התפיסה של ה-FDA כלפי טכנולוגיות חדשות כאלה השתנתה, נראה שכל האופציות נכונות. ה-WHO מכה על חטא. הפתיחות היחסית של ה-FDA לגיימינג אינה מובנת מאליה, וייתכן שהושפעה משינוי אקלימי גדול ביחס למשחקי מחשב בעקבות אירועי החודשים האחרונים. אסי בורק, יושב ראש Games for Change, ארגון המפתח ומקדם משחקים שעוסקים בשינוי חברתי, בין היתר יצר את Peacemaker, משחק אסטרטגיה שהמטרה בו היא לכונן שלום במזרח התיכון, משחק שחולק בחינם לעשרות אלפי ישראלים ופלסטינים. הוא מלווה את גזל הזה 7 שנים. משהותו בסגר קורונה בניו יורק, אחד ממוקדי ההתפרצות החמורים בעולם, הוא מסביר כי הסגר הביא לקפיצת דרך בהכרה בחשיבותו של גיימינג. צריך להגיד את זה בזהירות, כי אנחנו בסיטואציה נוראית עם אין ספור מתים, חולים ומובדלים, אבל הגיימינג בנסיקה. פתאום כולם מבינים את הרעיונות שהטפנו להם, גם בעולם המסחרי וגם בעולם החברתי. תמיד היה קשה לשכנע בהם אנשים, ופתאום יש זינוק בהבנה ברמה כמעט אינטואיטיבית. יש לי 2 בנות שלומדות בבית ספר מאוד מתקדם וטכנולוגי בניו יורק, וגם שם אני שומע מהורים התנגדויות ממש רציניות לזמן מסך, למשחקים, לכל העולם הזה שאותו אני חי. זה פשוט אבסורד שיש לך מדיום כל כך חזק, עם אימפקט כל כך משמעותי, ואתה חושב שכל מה שאפשר לעשות בו הוא בידור שטחי ומטומטם. אני זוכר שב-2004 ניסינו לקדם משחקים חברתיים, והיינו צריכים ללכת דרך עולם המושגים של המדיום הקודם, הקולנוע. היינו קוראים למה שאנחנו עושים דוקו-אינטראקטיבי. פתאום, כולם עכשיו, בליית ברירה, פקחו עיניים לכל הצדדים החיוביים של משחקים, כמו למידה מרחוק, ובילוי משותף לילדים שתקועים בבתים שונים. ופתאום ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, מחליט להמליץ על משחקים כפעילות פנאי. בורק מתייחס לקמפיין שהשיק ארגון הבריאות העולמי במרץ האחרון, יחד עם ענקיות גיימינג כמו זינגה, קנדי קראש, ואקטיביז'ן בליזרד, קול אוף דיוטי. במסגרת הקמפיין הוציא הארגון המלצה על גיימינג כתחביב ביתי מומלץ לימי סגר הקורונה, ואף קידם ברשתות החברתיות את ההשטג Play Apart Together. הארגון משבח את הרוח היזמית של שותפיו לקמפיין המקדמים צעדים לסיוע במאבק במגפת הקורונה, כתב ריי צ'יימברס, נציג הארגון, בהצהרה ששוחררה. מדובר בלא פחות מרעידת אדמה, תפנית של 180 מעלות מעמדתו הקודמת של ארגון הבריאות העולמי. הרי פחות משנה קודם לכן, הוא הוציא מסמך שבו סווגה התמכרות למשחקים כהפרעה נפשית. במקביל קידם הארגון את המאבק המתנהל באירופה נגד רכיבי הימורים בתוך משחקים מסחריים, למשל האפשרות לשלם כסף תמורת ציוד וירטואלי שאינך יודע מהו. אמנם התמכרות למשחקים היא בעיה ממשית, והסיווג הרפואי בסך הכל היה אמור לסייע ללוקים בה לקבל אותה, אבל בשורה התחתונה חלק ניכר מהגיימרים זעמו. הצהרת הארגון, כך טענו, רק מקדמת סטיגמות לתחביב שגם ככה מתמודדים מספיק מהן. כך שניתן לראות בתגובת ארגון הבריאות לאירועי החודשים האחרונים מעין תיקון מסלול ואימוץ נקודת מבט מורכבת יותר על מדיום צעיר בצמיחה מתמדת ששונה מהותית מכל מה שקדם לו. במשך שנים הייתי צריך להתמודד עם כותרות שצעקו על התחום שלנו GTA, GTA, סדרת משחקי פשע אלימה ופופולרית מאוד, אומר בורק. והאמת היא שזה קצת עזר לנו. היה קל מאוד להגיד לאנשים, חשבת שמשחקים הם רק לראות ולדרוס אנשים? בבקשה, הנה לך משחק על שלום. במשך שנים לאנשים הייתה תפיסה של גיימרים כאיזשהו זן אנושי נפרד. זה אולי היה נכון כשהיו רק מחשבים וקונסולות, אבל בעידן המובייל אנחנו לא מדברים על כמה מאות אלפי גיימרים, אלא על 2 מיליארד שחקנים. השבוע פרסמה חברת מחקרי השוק Newzoo, מחקר שמעריך כי עד שנת 2023 יהיו בעולם כ3 מיליארד שחקני משחקים, 39% מאוכלוסיית העולם. אין מה להילחם בזה, אומר בורק. הילדים שלכם משחקים במשחקים וימשיכו לשחק, נקודה, היום ובעתיד. ההורים יכולים לבכות על זמן מסך עד מחר, אבל כרגע זה מה שמציל את הילדים שלהם מהדבקה בחוץ ומבדידות. מדיטציה, אבל כיפית. שלא במפתיע, גם בישראל יש פיתוחים של משחקים טיפוליים. בתוכנית לתואר שני בפיתוח משחקים בשנקר למשל, אנחנו מפתחים 2 משחקים העוסקים בתחום הוויסות הרגשי. אחד עם חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, השני עם חוקרים מהמרכז הבינתחומי, בהנחייתו של פרופסור ערן הלפרין, מספרת ראשת התוכנית, דוקטור ורד פנואלי. המטרה שלהם היא לאמן אנשים בביסות ושליטה ברגשות. בין היתר כאלה שסובלים מהתקפי חרדה. פרויקט נוסף שנמצא בעבודה הוא פלטפורמה לחוקרים ומפתחים שרוצים ליצור משחקים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בדגש על ילדים על הספקטרום האוטיסטי. המטרה היא לסייע בפיתוח ממשק נגיש יותר לבעלי מוגבלויות, לאחר שמחקרים אחרים הדגישו את חשיבות המשחק השיתופי לשילוב ילדים על הספקטרום במסגרות עם בני גילם. פנואליה פינחתה השנה סדנה מיוחדת בשיתוף עמותת אנוש לפיתוח משחקים ייעודיים לבריאות הנפש. העמותה עושה שימוש נרחב במשחקים קלאסיים לסיוע למתמודדי הנפש, כמו מונופול וטאקי, אך בהדרגה מכניסה לשימוש עוד ועוד משחקים דיגיטליים. פרויקט אחד כזה למשל, המיועד לסייע למתמודדי נפש המתכוננים להשתלב מחדש בשוק העבודה, הוא משחק VR, המדמה עבודה במסעדה, כולל התמודדות עם לקוחות ושאר סיטואציות שעלולות להיות מלחיצות, ללא הכנה מוקדמת. גם גזלה כבר חושב על הפרויקט הבא, בעודו עמל על שיווק Endeavor RX לרופאים בארצות הברית, אתגר שאליו הוא ניגש באופטימיות אופיינית. יש לנו מחקרים, יהיו לנו עוד מחקרים, יש לנו את האישור של ה-FDA. אנחנו נמשיך לדבר ולהסביר. חלק מהאנשים יבינו וחלק לא. כשיהיה לנו דור ראשון של מטופלים, יהיו לנו עוד הוכחות ועוד משאבים. ומה הלאה? הקונספט הבסיסי של חוויה אינטראקטיבית שיוצרת תגמול ומעורבות יכולה להיות מיושמת בכל תחום. למשל בתרפיה התנהגותית קוגניטיבית. אנו בוחנים עכשיו משחקים שמשתמשים בעקרונות של מדיטציה. משחקים שאתם משחקים עיניים עצומות. רגע מה? כן. אנחנו עובדים על משחק לטאבלט שמשחקים בו במגע בלבד. השחקנים מתמקדים בנשימות שלהם, נוגעים בטאבלט ומקבלים פידבק. ככל שאתה משתפר, אתה צובר יותר נקודות. וגילינו שזה משפר ריכוז, נוכחות ורמת לחץ אצל מבוגרים. ייתכן שזה מה שהבודהיסטים פספסו כל הזמן. להגיע להערה זה נחמד והכל, אבל הרבה יותר נחמד לצבור נקודות ודרגות בדרך לשם. אזהרה, המשחק הינו תרופה. כתבתו של עמית קלינג מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.